התלבטתי אם אחד מה שאני יורד היה עושה את העולם, ולחוד שכנים, אז אני נפתה את זה. אתם רוצים אפשר לתת חופש יום העניין? זה לא בגלל שאני אספיק להכין, כי זה... אפשר, ההנחה היא שבאורפיים יש דברי אחרונים שכל אחד יכול ללמוד לבד, ואם יש משתי מסוים...
לא,
עוד אחד. אני חושב שבאים היום מנהל דור מזיקים, ואני חושב שבאים היום עדיין, אנשים לא יגיעו לו... טוב, אנחנו רוצים להספיק על הרבה. כל מה שקשור לגבי צדקה והמתת חסד, אני רוצה לגעת גם בארבע סוגיות. סוגיה הראשונה, מי ראוי שיהיה סוף ויחלק צדקה, מי ראוי שיהיה לבית צדקה, מסרים וכו'. אומרת הגמרא בבבא בדפי, רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא ייתן אדם פרוטה וכיס של צדקה, אלא אם כן ממונה עליה כרבי חנניה בן תרדיון. אם הממונה עליה הוא לא כמו רבי חנניה בן תרדיון, יש לו חשש לשאול מה נדבר מהו, ואז נראה בהמשך, עדיף לא לתת. זה לא שאומרים לאדם, זה פחות טוב. כדאי לא לתת, כי זה מבזבז את כספי הצדקה למטרות מבזבזות. חשוב שכשאנחנו נותנים צדקה, שתהיה צדקה שמגיעה למטרה הנכונה שלנו. אומרת תוספות, מה מיוחד ברבי חנניה בן תרדיון? אומרת תוספות, וכך מובן גם בערכים, שהרמ"ן הרב עובדיה וגם מגר"ג אחד עוסק, שמדובר באדם נאמן, פירוש נאמן כמו רבי חנניה בן תרדיון. כלומר, מדובר על יושר, שלגבי הצדקה יהיה אדם ידוע ומפורסם ביושרו, אבל לא צריך שיהיה צדיק כמו זה. צדיק במובן של תלמיד חכם, ושוב, עוד כל מעלות המידות האחרות. שערי הגבאים בימי המוראים לא היו צדיקים כמותו. ולכן נקרא את רבי חנניה בן תרדיון, כי המעשה שמובא בגמרא, משום מעשה שבא לידו, שמובא בגמרא בעבודה זרה, שסיפר רבי חנניה בן תרדיון, שמאות פורים התחלפו לי במאות של צדקה. ואני מתוך יושרי לא רציתי לקחת את המאות פורים האלה למטרה אחרת, ולכן לקחתי לי את הכל לצדקה ונתתי מאות אחרות לפורים. כלומר, הסיפור שמובא בגמרא רבי חנניה בן תרדיון מתייחס ליושר שלו. כמעט זה מתייחס ליושר שלו, זו התכונה שנדרשת מכל גבי של צדקה, מבאר תשפות והרמה. כן, אבל לא בהכרח. עכשיו, זה ביטול במובן המידתי, לא מצליח תלמיד חכם. זאת אומרת, אנחנו מכירים אנשים שהם ישרים ונאמנים, ואין לא דווקא תלמידי חכמים. לפי האזור של תשפות,
לפי
לא, זו דוגמה, זה מה שתשפות אומר, שזו דוגמה, רבי חנניה בן תרדיון, שאמרו, לאחי נקט רבי חנניה בן תרדיון, משום מה איש שבא לידו, כמו הוא פשוט היה מפורסם ביושר שלו. אז הוא היה מעין צמל כזה, אבל כל הגבי היה מזה. יפה, אלא? מצוין. אומר רבינו גרשום, יפה, כיוון דעת רבינו גרשום, הערה חשובה. אומר רבינו גרשום, מה היה מיוחד לרבי חנניה בן תרדיון? שהיה אדם גדול והיה יודע לבדוק למי אתם. קודם כל לבדוק אם זה לא רמאים. כלומר, זה לא רק ישר, זה גם אחראי. שהכסף מן תגיע למטרה שלו, לא לרמאים, לא לכל אלה שאמרנו שלא ראו לתת להם צדקה. ומתום גדולו גם ידיעותיו בתורה ידע את סדרי העדיפויות שאותם אנחנו למדנו. אנחנו לא מצליח להיות כזה תלמיד חכם. כמו שבאמת הרבי חכם בתרדיון, אבל צריך להיות אדם שיודע מהם סדרי העדיפויות הערכיים, הוא אדם אחראי, תיקח. שיודע לבדוק אם העניים האלה באמת מגיע להם. בעצם הדבינו המתושות רבינו גרשום על שתי תכונות. תכונה אחת היא על תכונת היושר והנאמנות שאולי מאופיינת באיסוף של הכספים. שהגבל הזה, כשאני בא למטרים ואני נותן לו כסף, אני צריך לשמוך עליו שבאמת הוא לא לוקח את הכסף לכי שלו, והוא אדם ישר, ואת הכל הוא מכניס לתקופה של צדקה. החלק השני בגבל של צדקה צריך לדעת שהוא גם יודע למי לחלק. ולכן אני צריך להיות שיהיה אדם שהוא ידע לבדוק מי הם העניים, למי מגיע וכו'. הרמב״ם כולל לכאורה שתי התכונות האלה ביחד, כותב הרמב״ם, ולא ייתן אדם לתוך קופה של צדקה, אלא אם כן יודע שהממונה נאמן וחכם. ויודע לבין את השורה כמו רבי חנן לבן תרדיון. אני שאר מאוד לא קורא לו רבי, לחנן לבן תרדיון. מה זה נאמן וחכם? נאמן זה התכונה הברורה שנאמרה בכל הראשונים. חכם, היה אפשר לבאר ברמב"ם שהכוונה לתלמיד חכם. מה שלכאורה, משמע, מפשט המילים חכם, בדרך כלל שמדובר על חכם, הכוונה לתלמיד חכם. זאת אומרת, לא בגלל שהיה רבי חנניה, זאת אומרת, בגלל שהיה חנניה, זה היה אדם פיתח. זה
העניין הזה.
זאת אומרת, לכאורה בכל אופן ההבנה של חכם, חכם זה לא פיקח. כשאתה נגיד פיקח או מפיקח. חכם הכוונה בדרך כלל תלמיד חכם, שאולי יש לנו נחת עם זה, תלמיד חכם כדי ליישם את ההברכה של מי אתה צדקה, צריך להיות פיקח.
אבל פה זה כמו של תורה אולי. כאילו זה הסדרה לתפויות של היום.
לא, תלמיד חכם לא משהו שידע את כל השעת, זה אחד ש... זה דומה למה שאומר לה רבן בגרשון, אבל שוב, דגש יותר קצת על המילה חכם. אבל זה יוצא בהקשר לדברים של הרמב"ם, אומר הרבי יוצא, בזמן הזה לא נהגו להקפיד בכך, שיהיה גם חכם. כלומר, שיהיה גם תלמיד חכם. ואפשר אומר הרבי יוצא, שאתה מפני שהם סוברים שהכוונה בחכם, לא שצריך שיהיה חכם בחכמת התורה, אלא שיהיה חכם בהנהגת הגבאות. שוב, שידע סדרי עדיפויות של תורה, ויהיה אחראי ופיקח בעצם דומה לרבן בגרשון. ככה מסביר הרבי יוסף, אבל הוא מסביר את זה לכאורה לאור המציאות. זאת אומרת, בפועל אנחנו רואים שלא מקפידים שגדולי התורה הם אלה שיהיו גבאי הצדקה, כמו שכן מסופר בחז"ל, שתלמידי חכמים היו גבאי הצדקה. אנחנו לא מקפידים כי מה שהרמב"ם מתכוון בחכם, הכוונה חכם בהנהגת הגבאות.
הלאה. מה
שאתם אומרים, זה לא חכם תורה. אז שאנחנו לא תובעים שהחכם, זאת אומרת, הגבאי יהיה תלמיד חכם, אבל בתוספות כמו שרואים בפועל, שאנחנו ממנים, גבי הצדקה שלנו זה לא התלמידי החכמים הגדולים, וזה בגלל, אבל לכל הרמב"ם אמר שיהיה תלמיד חכם. אלא אומר, צריך להסביר ברמב"ם שהכוונה חכם בהנהגת הגבאות, ולא דווקא תלמיד חכם, כמו שרבנו גרשון בעצם הסביר. שנדרש שיהיה אדם גדול שיודע לבדוק, כלומר הוא יהיה אחראי, יודע את סדרי העדיפויות של תורה בהקשר הזה של צדקה, ולכן הוא נותן צדקה למי שצריך, למי שראוי. אז המתיוסף הזה כאן...
מי לא נגיש
שאני אומר לא כזה, אני אומר, לא בגלל את
הקופה
הזאת? כן. כי הוא לא מכיר את זה לעצמך. אני לא יודעת מי הוא, אני מבין את זה לעצמך. שאלה טובה. כשאני לא מכיר אותו. נכון. אני מתקשר אליי, אני מתקשר אליי, כמו זה, אני מתקשר אליי, זה עמודה מאחר כך אמרו של מאלעד, קורא להם מתן לסתר, סיפור עם סיפור קורא הלב, מה אתה יכול לעזור לנו? אני מכיר אותה, לדעתי זה יכול, כל אחד יכול להרציג איזה סיפור ולקרוא לעצמם שם של עמודה. הרגשתי שישלחו לי מעטפה רטרוספקט, אז זה שלך, במודר אני אתן לכם. אבל אמרו לי, טוב, אנחנו צריכים לזרז את התהליכים, שכבר נעצר עוד חשדנות. אמרתי, טוב, אז תשלחו לי בפקס רטרוספקט, ותגיד לי את הכתובת. וזה אמרו שכן, נראה מה יגיע, נראה למי זה שייך. ויש גם הכתבו שם שמונה צדיקים שעומדים מאחורי העמותה, צדיקים שהם בצד. שעומדים מאחורי העמותה, זה חזק מי זה, כלומר. אנחנו יודעים, גם בגלל שנראה את הסוגיות הבאות, נראה ש... אני אגיד לכם מראש, שאחת הנפקימיות מהשיעור יהיה שעדיף לתת צדקה למישהו שאנחנו מכירים, ולא לאיזושהי עמותה שאנחנו לא מכירים, גם בהקשר, לא זוכר מי מזר בשיעור שעבר, על כמה אחוזים לוקחים המצלמים. כן. אתה אמרת על זה? בדקתי את זה קצת, ונראה את הכרונו יתכנס לזה. טוב, היה טוב השיעור, תכף נתקלט שיעור השיעור. הלאה, בית יוסף שאומר שלא צריך תמיד חכם, מקשים חלק מהאחרונים, אחד מהאלה שזעקו עליו אחר בעיה על רצז, וכמעט כולם מקשים מירושלמי. הירושלמי אומר, מביא רבי חגי, קדעה במוקים פרנסים, כשהיה מעמיד גזברי ציבור, אבא מתי לא נורא איתה, היה בודק אותה בתורה. לכאורה פשוט שהם צריכים להיות אנשים שהם יודעי תורה, אבל לא תמיד כמו רבי חנניה בן תרדיון, אבל יודעי תורה, מפורט בירושלמי. אלא שהבית יוסף בעצמו, מישהו שאחראי על הציבור, גם בדברים לא ממוניים הוא היה בודק אותם בתורה, בוודאי בדברים ממוניים, שידע את כל פרנסי הציבור הוא היה בודק בתורה. זה היה מבחינה. בסדר, בודק אותם בתורה, הם יודעים. זה עובד טוב. אבל יותר הדגיש שוב את האחריות, גם את הקהל צריך לדעת, זה צריך להיות אחראי, הוא לא צריך לדעת הרבה תורה. מה שאני פה, כשאתה אומר, מתי אם לא נורא איתה, זה לא שואל אותם אם תגידו בין חלק צדקה. זה היה בודק, הם מלאים בחוכמת התורה, לדעת, לחלקל את כל דרכיהם על פי תורה. ידע שבקיוסלב בעצמו מבאר את הירושלמי הזה בסימן ראשון זין, והוא אומר שמעטים לא נורא איתה הכוונה שהיו עושים שם טקס כזה, רבי חגל רצה להראות את חשיבותה של התורה, את החשיבותות של, של העבודה הציבורית, ואז כל אחד שהיו ממנים אותו פרנס על הציבור, היו עושים מעין הכנסת ספר תורה. כלומר, היו שומעים אותו, היו לומדים לספר תורה, והיו עושים כנראה איזושהי תהלוכה כזאת להראות, הנה הוא זה שמחזיק את ספר תורה, הוא אחד אנחנו סומכים עליו, והוא עכשיו יהיה פרנס על הציבור. זו הייתה איזושהי פעולה טקסית כזאת, שהיה מתאים, היה מניח עליהם מורה איתם. לא רק הכוונה מתאים במובן שבודק אותם, בוחן אותם, אלא מתאים במובן שטוען אותם, מתאים עליהם, שם עליהם ספר תורה. יש לנו ראשון זין, ככה נדבר את הירושלמי. כן. לא זוכר את הסעיף. אני אעשה עקבה, אבל אני לא בטוח. כלומר, בתוסף הביאו את הירושלמי פשוט אחרת, ואז אנחנו בעצם חוזרים למצב שכל האחרונות מבואו בתוסף בני דורו ועלה, אומרים, אנחנו בפועל רואים שאנשי הציבור שלנו, גזברי הציבור, גבאי הצדקה וכו', זה לא תמיד החכמים. אז למה? כי באמת לא צריך תמיד חכם? אז בית יוסף אמר, באמת לא צריך תמיד חכם, צריך מישהו שהוא חכם והנהגת הגבאות. הרדב"ז לא קיבל את זה לגמרי, הוא הסביר ברמב"ם שהגמרא צריך תמיד חכם. אז למה אנחנו בכל לא שמים שם תמידי חכמים בגמחים? אומר הרדב"ז, אפשר תסמכו, וכיוון שהציבור קיבלו עליהם, וגם העניים מרוצים בו, קשה, אף על פי שאינו חכם. אומר הרדב"ז, באמת באמת צריך להיות ועד רבנים לענייני צדקה, שהכל יעבור דרכו. שהם יהיו גם אלה שהוא היה אוספים, בעיקר הם יהיו אלה שמחלקים את כספי הצדקה. אבל אם אי אפשר, אם זה יותר בעייתי, מכיוון שהציבור והעניים מרוצים בזה שיש גבאים כאלה שעושים להם צדקה, הדברים של הרדב"ז הוא בהמשך שהם ממש קריטיים מהיותר שלו, מבחינת מה שמתרחש היום בפועל, אז מכיוון שהציבור סומך עליהם, מכיוון שגם עניים מרוצים ממה שהם תואגים להם, אז זה מספק אותנו וזה קשר ומותר לעשות גבי צדקה. כלומר, אומר הרדב"ז שבעצם זה דיעבדי. לכאורה היינו צריכים שאנשים שהם תלמידי חכמים, שהם מוסריים ואחראים ויודעים תורה וכולי, הם יהיו גבי הצדקה. אבל גם אם לא, אנחנו מסתפקים בעצם בהסכמת הציבור, בהסכמת העניים, שגם אדם, שאולי הוא לא כזה גדול, הוא יהיה גבי של צדקה. השולחן ערוך פוסק, כמו שהסבירו בקשף, ולא ייתן אדם לקופה של צדקה, אלא אם כן יודע שממונה עליה נאמן ויודע לנהוג בכשורה. לא צריך להיות שיהיה תלמיד חכם גדול וידוע, וגם הרמ"א כותב, וצריכים הגבאים שיהיו נאמנים וחכמים, וידקדקו על העניים שלא יהיו רומאים, זה הכוונה חכמים, שידקדקו, כמו אמר רבנו גרשום, שידקדקו על העניים שלא יהיו רומאים. וכל שהגבאי אינו נאמן, אסור ליתן צדקה על ידו, כי הוא ממש גוזל את העניים. יש כאלה שאפילו אמרו שזה מהם לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז עוד כאן דבר אחד, אנחנו מצד אחד רצוי שגבי הצדקה יהיו אנשים שהם נאמנים, שהם חכמים בהנהגת הגבאות, ונמצא גם שיהיו אנשים שהם מלאי תורה, שזה כל העולם המוסרי שלהם מלא יותר, רגיש יותר וכו', אבל רצוי, אבל בפועל אין אפשרות כמעט בפועל שבמדינת חיים יהיו אלה שיתעסקו ממש עם מלוא הגבאות, למשל, מי שמגיע את הוועד הרבנים לענייני צדקה שיש בעולם החרדי, מהמעטפות שהם שופכים להרבה אנשים, שם אלה שעושים זה מטרים רגילים, אבל מי שמחליט למי לחלק זה הרבנים. זאת אומרת, כי באיסוף אני צריך שיהיה אדם נאמן, רק שיהיה ישר, שהוא לא ייקח לעצמו. בחלוקה אני באמת צריך לדעת שיהיה את המתחם, שיהיה לו את השיקול דעת למי לתת קודם בתוך סדרי העדיפויות. וזה מתקיים שם ויש עוד קצור, חלק מבנייה. מהעמותות ובעיקר מאנשים שמביאים לרבנים, שפים שרואים דרך רבנים שגבי צדקה, אז כל רב עיר, רב יישוב, יש לו איזושהי קופת צדקה כזאת שאנשים תורמים לו כדי לתת להם נזקקים. לכאורה אם אנחנו יכולים לתת לאדם כזה, זה יותר טוב מאשר לתת איזושהי עמותה.
אני לא יכול לתת לשמוע,
כי משהו שיש חם לנו, הרב לא. נכון. רק שאנחנו היום עומדים מול עמותות, אני יכול לא יודע לך מי מנהל אותה ומה השיקולים שלהם. זה ערפד גדול לגמרי. זו סוגיה אחת.
מה
לא, הוא לא מוסיף. הוא מוסיף שם, הוא פשוט אומר את זה בסימן אחר. הוא אומר יותר קור, הוא לא מוסיף. אמרתי שהוא מסכים, גם הרבה הוא אומר אותו דבר. אסור, חמור יתן ושם אסור, גם יש חנוך, אמר לא יתן. יש לנו אסור יותר חריפה. זה בעצם המשך של הגמרא בבבא, זאת אומרת, לא ייתן אדם פרוטה, אלא אם כן זה רבי חנינא יותר. שוב, הסיבה היא שהוא פשוט גוזל את העניים, ויש כאלה שאמרו שאם אני אתן לאדם שלא ישר, אני גם אכשיל אותו בלפני עיוור, כלומר, באחריות עוברת אליי. דבר שני, וזה מה שבסוף השיעור הקודם הערנו, מה שרועי העיר, לגבי כמה שכר צריכה מותר לקחת לגביי, ואני אקדים קודם כל מה נהוג במציאות, כדי שנבין מה הולך, ואז נראה אם יש איזה אישור או איך ההתייחסות היפולית. פועל היום כמעט כל, נגיד, מטרימים של ישיבות, שגייתי כספים למיניהם, שנוסעים בעולם, או אנשים שהולכים שוב לעסוק בצרכים האלה, איסוף כספים, בין אם זה למקומות תורה, בין אם זה לעמותות חסד, מקבלים בחלקם הגדול משכורת. המשכורת בנויה ממשכורת בסיסית ומאחוזים מתוך מה שהם מביאים כל פעם. ויש מקומות, אבל מיעוטם, שהם כולם עובדים שם בהתנדבות, כלומר מגייסי הכספים עובדים בהתנדבות, אבל גם עד כמה שהבנתי, חלק גדול מטלפניות שמתרימות אותנו, הן מקבלות אחוזים, אני תרמתי 150 שקל, הן מקבלות 30%, 20%, 15%, 40%, תלוי איזה כמובן מה סיכמו איתנו. כלומר, אחוז מהתרומה שלי בעצם הולך אליהם, הם כמובן מביאות כל התרומות למוסד, אבל המוסד מתרם להם על כל תרומה לתת אחוז מסוים. כלומר, בעצם כשאני תורם למקום הזה, אני לא תורם 100% למסכן, לעני, אלא אחוז מסוים הלך למסכן. כמה שכר טרחה מותר לקחת לגבי? בפועל, האחוזים, שכר הטרחה, יכולים להגיע לאחוזים של 40 עד כמעט 50% מכל התרומה, שנתתי שוב חצי כמעט ילך למטרים, חצי ילך לנזקע כל המוסד, מצד הפוזה שעשו איתו, מצד הבפועל. בפועל זה מה שקורה. בפועל, בפועל סדרי הגודל שמגיעים אליהם, אפילו עד 49, אפילו יש מקרים שנותנים, אני כבר לא יודע מה התייחסות אורנית בפועל, שיכול להיות שהמטרים יקבל אפילו 70%, והמוסד יקבל 30%. זאת אומרת, אם נמצאים בכזאת מצוקה, או שהמטרים הוא כל כך מוכשר, רואים, אם הוא מביא לי 400,000 שקל, שיקבל 70%, לפחות אני אקבל את זה 120,000 שקל. עכשיו, אם הוא מוכשר מאוד, הוא ירצה יותר כספים. אני מכיר יהודי, שלא ידעתי בדיוק מה סדרי העבודה שלו, אבל שביררתי את זה יהודי שמוכשר מאוד בגיוס כספים, והוא נגד כספים של איזושהי ישיבה, והוא עלה ממשכורת בסיסית פלוס 30%, אחר כך מקבל 35%, קיבל 40% באיזשהו שלב, הוא כל כך מוכשר, שרצו אותו במקביל שיעבוד גם הקרן הקיימת וגם עוד איזשהו גוף ממשלתי גדול. אחד בקנה מידה שהוא מביא הרבה כספים, מאות אלפי שקלים בקלות בשנה, ורצו להחזיק אותו באותו מוסד, ובררו עד כמה הם מותר מבחינה יחסית לתת לו, ואז הוא מקבל 45%. זה הסכום שבסוף הם הגיעו אליו, כלומר נראה מה איפה הגיע האחוזים האלה ומה הייתי חושב. כלומר זה המושג שהספרתי לך בפועל, צריך לדעת, כששמעתי את זה הזדעזעתי מה שרואי סיפר לי, כששמעתי בפועל שזה ככה המציאות, לא יותר הזדעזעתי, וזה גרם קצת מחשבות על לאן אני יכול לדעת כדי להצדק, אבל תחשבו בעצמכם. כלומר, מדובר בזה שהגבאי לוקח שכר טרחה, נתתי סכום, חצי בערך הולך לגבאי. לא דווקא לעני מספיקים, בוא נראה מתי זה מוצר, מה מוצר, בוא נראה לאן. אני נתתי, לא, בטוח שוב, אני נתתי, כל זה נתתי 150 שקל, הכל בדקה. אבל כשאני שואל בפועל, אני רוצה לעזור לאנשים, לא רק גובים בשמיים. לעזור לאנשים, אז עזרתי לו להתפרנס. הוא מגייס את הכספים הזה, הוא אדם עמיד מאוד, הוא לא מתקפה בריאות. מה זה? נכון. עוד את מישהו שאני יודע שהוא מעביר לנו, אתה נותן לרב, שלא עיסוקו כגבי צדקה, אלא מהצד הוא עושה מעשים טובים. זה מי שנתן לרב הלוי. שאני עם הרב הלוי יש לו קופה שתורים לו כספים כדי לחלק לכל מיני עניינים מתפקים. אתה יודע ש100% עובר לנזקק. ולא רק 80, 60, 50% וכו'. בוא נראה אבל מה המקור הזה. אומרת הספטה, שיבט גם ברמב"ם. אשר אני אין פה, אין פורעים ממנו מלווה וחוב, ואין משלמים ממנו גמולים ואין פודים ממנו שבויים. דברים ברורים מאוד, אומרת התוספתא, כספים שמיועדים למעשר עני לא משתמשים איתם לדברים אחרים. לא לפרוע מלווה, לא לפרוע חובות, וגם לא לפדות שבויים. אם זה כספים שוב שמיועדים למעשר עני, לא פודים שבויים שוב, אלא אם כן מדובר בשבויים שנמצאים בסכנת נפשות ודברים מעין אלה. במרדכי הובא סיפור, מקרה ש... תתאגוד מאוד אחרי זה לספת, אבל אדם שהיה במצוקה כלכלית ואז נהיה אני להשתובב בעולם לשוס כספים כדי לפרנס את המשפחה שלו, והגיע עד הסכום של 200 זוז וחזר הביתה. בדרך שהוא חוזר הביתה שמו אנשים שיש לו כסף, אמרו רגע רגע רגע, אתה 200 זוז תביא לכיסוי החובות, מה אתה עכשיו לוקח את 200 זוז למשפחה שלך? הם באו לבית הדין, אנשים רוצו לקחת ממנו את הכסף, הוא בא לבית הדין להגיד אני חייב לתת להם את הכסף או לא. המרדכי פסק, או אבי הילדו שם פסק, הרביה, שהוא לא צריך לתת להם את הכסף, ואומר הגאות מרדכי, מקור 11, מבאר את הדברים. אומר הגאות מרדכי, נראה לי כדברי אבי הילדרי, שאין יכול, לא כשהוא לא צריך, גם לא יכול, אסור לו, לפרוע חובו ממאות צדקה. זאת אומרת, הוא לא צריך בהקשר ההול לתת לנושים את הכסף, דאנן צעדי, וזה שתרם לו, לא נתן לו הדעת שיפרע חובותיו. שחייב לעשירים. לדעת את אשתו ובנם שהם עניים נתנו, שהתפרנסו בה. כשהוא דבר בדתו וביקש לבית דקה כי אמרו, כי אין לי אוכל לאכול, אז נתנו לו כדי שיהיה לו אוכל לאכול. תגיד שהוא יישאר עני, כדי שיהיה לו בגד לבוש, כדי שלילדים שלו יהיה מה לחיות, כדי שלאשתו יהיה מה לחיות. כמו אותם שנושאים כתבי קיבוץ, וכתוב עליהם כתבי קיבוץ, כבר הזכרנו אותם, זה השטרות האלה שכתוב עליהם שהוא עני, ויש כאלה שמעידים עליו. וכתוב בהם שיש להם טיפול אישה ובנים, ולכן נותנים לו. כלומר, התורם שנתן לו אותו עני את הכסף, נתן לו על דעת שהוא יאכל וישתה ויהיה לו בגדים ויתפרנס, והוא לא עכשיו נהיה מחזה החובות שלו. ואפילו אם תמצא לומר שהעני, אם מתוך לחץ ומבוכה רוצה לתת באמת את הכסף לנשים, אם תמצא לומר שזה ייתן מדעתו לבעל חוב, אשתו ובנה יוצאים להקב על ידו. כלומר, הכסף הזה שניתן לעני, ניתן למטרה שהוא יגיע לעניים לספק את מחסורם, לא לחסות חובות. ודאי שכיסוי החובות זו מטרה חשובה מאוד, אבל אי אפשר להוציא לנו את הכספים, כספים שניתנו לצדקה בשביל צדקה קיום.
מדעתו אם הוא רוצה
להשתמש. זה, אני מסכים עם זה. זה אומר שלא, זה רוצה להגיד שזה, באים בעלי החובות ואומרים, אני בעל חוב, אני יכול לגבות את החוב שלי מהנכסים שלו. באים חזל, באים הראשונים ואומרים, לא, זה לא סוג של ממון שבעל חוב יכול לתפוס אותו בכוח. הרבה שזה אחר שהיה באמת לאישה, לילדים ולבעל. אם כולם שמבטרים על זה כי הם לא רוצים להיות בעל חוב, אתה רואה. אי
אפשר להגיד שזה
שאתה לא מתבקן על המדינה, שלא מה
לאכול,
לא אומר שזה חצי חוב? טוב, זה כאילו שייך לעניים, לכל העניים, לאישה, לילדים ולבעל. אם הם רוצים לא לאכול באותו יום כי הם רוצים להחזיר חובות, זה כמו, אבל כאילו, גם האבא לא יכול להגיד, אני לא נעים לי עם בעל חוב, או אני מפחד ממנו, ושאשתי והילדים שלי, כי הוא קיבל את הכסף, אבל שייתן לה אישה בילדים.
אם אני אומר את זה, לדוגמה,
זה חפץ, לא חפץ, לא חפץ. לא, תשמעו, אם זה דבר, מותן דברים קיומיים שלו, חפץ ממש של בגדים ודברים כאלה, אם הוא קונה עכשיו טלוויזיה, זה לא אמרנו לדרוק את זה במילא, אבל אם הוא קונה דברים שהם לא קיומיים, יכול להיות שאפשר יהיה לגבות ממנו. אבל אם הוא קונה דברים קיומיים, זה ניתן להעניק.
אם נגיד
לחוש
במכולת,
אם אתה אומר, נגיד יש לך חוש של 500 שקל, הוא אומר, אני אתן לך, נגיד יש לך אשראי של 500 שקל במכולת, אתה אומר, אני אתן לך 300, אתה אומר, 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 בקיצור, אם הכסף הזה ניתן כדי שהוא יוכל לקיים את עצמו, לא כדי שיקחו את זה עכשיו בעלי חוב ושוב הוא יישאר בלי כסף לא למעלה חוב. וכך פוסק את השולחן ערוך לדברי מרדכי, מי שצריך לבריאות ושעת אחר פרנסתו ונתנו לו צדקה, אין בעלי חובות יכולים להיפרע ממנו ממה שקבע בצדקה. מאיר הרמ"א, אם לא שכתוב בקיבוצו, אם בשטר הזה כתוב שהוא בעל חובות ויש לו נושים והוא צריך לחסות את החובות שלו, שכתוב בשטר הכיבוד שהוא חייב להחזיר, ואז אלה שנתנו, נתנו לו הדעת השאחי שישלם. אותי מקורה, כלומר, כשאדם נותן צדקה, צריך לדעת שהוא נותן את זה על מנת שהאמין יהיה לו צרכה. מה המחכמים שאנחנו רוצים להביא פה? זה הגבי. כשאני נותן לגבי צדקה זה כסף. הוא מספר לי, תשמע, יש חולת כאב שהיא חצקה לקנות מכשיר, ואני נותן 180 שקל, אני נותן 180 שקל כדי שיקנו לה את המכשיר לחולת כאב. לא כדי ש-40% יעבור לגבי צדקה. שואל פשוט מעשה הצדקה. הבאתי אותו, אחד בעינים בירושלים, האם העוסף צדקה יכול לקחת 50% בשכר תרחתו? עונה לתשובה על הפרט, אמר לי מורי ורבי הגאון רבי פנחס שיינברג, שהשיעור לדעתו הוא עד 25%, ושיעור זה אגון הוא, יותר מזה מותר בדיעבד עד 50%. ושמעתי מה סוכן שהגיעו לזה משמי זה מרן החזוני, שאמר עד 50%, אם כי לא ידעתי יתר לזה, איך שבוודאי אם התורם היה יודע, כן לא היה תורם, נסביר. בפועל כשאנחנו תורמים לעמותות, ברור לכולם שחלק מהכסף הולך למה שנקרא מנעלה. ברור גם לכולם שיש חלק מהאנשים בעמותות האלה שעובדים תמורת שכר, כי זו העבודה שלהם. המנהל, המזכירות, אולי עוד אנשים שעובדים שם. אנחנו יודעים שבדרך כלל כמעט כל העמותות יש חלק מתנדבים, אבל יש גם אנשים שעובדים בשכר. כלומר, ברור לנו שכשאנחנו תורמים כסף לאיזשהו מוסד, אחוז מסוים לא יגיע 100% לעניים. אני נותן את זה למוסד, לשיקול דעתם של מנהלי המוסד, שהם יחליטו למי הם נותנים את הכספים, שברור לי שחלק לא יגיע נטו לאנשים שהם מצוקה, אבל רובו של הכסף כן. אומר הרב שיינברג, שלדעתו 25% התורמים מודעים את זה שסכום כזה ילך גם לאחרים לא במצוקה, למטרים ולמנהל ולמזכירה ולטלפונים ולמשרד וכו', אבל ש-75% הגיע לעניים. לכן הוא אומר, מותר למוסד לעשות הסכם עם המטרים, ששכר התוכה שלך יהיה 25% מהתרומה.
כמה
אם התורמים תורמים? לא יודעים. הוא אומר, זו הנחה שתורם למוסד, מוקח כהנחת מוצא שחלק מהכסף ילך שוב לצורכי פרנסה של מנהל מטרים וכו'. אז הוא,
אז זה?
זה עושה עומדן דעת, הוא אומר רבע. העומדן דעת שלו, שאנשים יודעים שרבע ילך. זה סברה, אין איזה מקום.
אני אומר,
אבל
דעתו היו דוגמה של דברים, שגם להם לא היה
איזשהו הוסכם מגרמדינה. לא, נכון, צודק. בדיוק הדיון הזה מתחיל בספרות מהשדרים האלה ביישוב הישן בירושלים, שזה הייתה ממש עבודה מסודר אנשים, שכל עולמם היה לאסוף כספים, והיו עושים בעולם לאסוף כספים, זה לא אגבי צדקה המקומיים. אבל אין סכום קבוע. זה איזשהו עומדן, שהרב שיינברג יעריך אותו ב-25%. הוא אומר, יש שמועה בשם החזוני שאני ניסיתי לברור בכל מיני תלמידים של החזוני, שמישהו כתב או מעיד, שמעתי ככה, לא מצאתי מישהו שמעיד, יכול להיות שכן יש עדות מפורשת, מן הסתם יש מישהו שמעיד, של עד 49%. כלומר, שהרוב יהיה לצדקה, 51%, 49% זה אומנם בדיעבד, אבל עד שם מותר לתת למטרים. עכשיו זה אני שמעתי בפועל שדררתי לפחות שלושה מוסדות. שיצא, למשל, הרב מחב"ד, אומרים לו בעבוד שהוא לפני כ-20 משהו שנים, שכמות התרומות שהיו נצרכות לפעילות של חב"ד בעולם, הייתה אדירה, אז היו סרקו כל מיני שלוחים שהלכו לעשירים בעולם וישבו מיידים וישבו מקשפים. עד שבאיזשהו שלב הגיעו אל הרבי שמועות שמתרימים, הגיעו להסכמה עם כל מיני מנהלי מוסדות שהם יקבלו 30, 40, כל מיני אחוזים גבוהים, והתלוננו עשירים שאם ככה, אז אנחנו לא רוצים לתרום, כל כך לא בכסף. אני הולך לפרנס את המתרים, אני רוצה לפרנס את פעילות הקודש. ואז הרבי עשה מה שהוא קרא לזה, אז היה ועידת המיליונרים. פעם בשנה היו מגיעים לאמריקה, לבית שלו, קבוצה של 30-40 מיליונרים כבדים יהודים, והיו שמים לו צ'קים על השולחן, ואתה בעל הבית. אתה רבי חנן בן תרדיון שלנו, לא רוצים שזה יהיה דרך המקרימיה. אמרו מיליונר, מה הייתי חתר? אני מכיר אותך את הרבי. היו שמים לפעמים פנקת צ'קים, ריק. תמלא אותו איך שאתה חושב, אבל שזה ילך נטו, לא צריך לפרמס את המקרימיה. ואז הרבי תיקן שככה אמרו לי ש30% בבית משך חב"ד אמרו למישהו ש30% אומר לקחת מטרימים, יותר מ30% הוא לא אומר שלקחת מהמטרימים. מה זה? הוא אומר, אמר למנהלי המוסדות, כשאתם עושים חוזר עם הגבי צדקה, עם הגבי כספים, אתם יכולים לתת לו פרמיה, כאילו, של אחוזים עד 30%. יותר מזה, לא, לא רוצה אל תעבור. אין כזה דבר. 30% זה, הוא אמר, זה אומדן שאנשים, שהתורמים מוכנים לקבל. יותר מזה?
אבל האדם
אם אני אשאל אותה, אני יכול לומר, חייבים להגיד, אחרי תהיה פה נענונה, תחתאות. אבל כאילו, זה בנוי על זה שיש עומדן שאנשים יודעים שהמטורים מקבלים, אז חושבים, בואו נראה, עד כמה דעת התורמים מוכנה לסבול. אז לא אומרת, אמרת 30, או עכשיו אני לא אומר 35, אבל אני יודע על כל משמע שמעתי שבדין של גור, תסק לחיים המטורים, שהם יכולים להגיע עד 40 ומשהו אחוז, בתור זה שמוכב, כשמגייס את כספים ומוכשר, ככה יגיעו כספים. זאת אומרת, ככל שהמסדות היו יותר במצוקה, הם בעצם הגדילו את ההיתר הזה למטרינים לגייס כספים. מה שכמובן מעלה לנו תחושה מאוד, לנו כתורמים, תחושה מאוד לא נעימה, שמצליחה אותנו, שאם באמת אנחנו רוצים שהכסף יגיע כמה שיותר הרבה לעניים, עדיף לתת לכאלה שעושים את זה באמת בהתנדבות. למשל, בבני ברק יש הגוף הצדקה הכי גדול, אנחנו רואים, נקרא קופת העיר, שמנוהל על ידי ועד רבנים, ושם הם מכריזים בכל הפרסומים שלהם, ששם כולם עובדים בהתנדבות. הגדרה מראש, כדי שאנשים ידעו, כן, הכסף הולך נטו לעניים, מנוהל על ידי רבנים, זה הדבר הכי ראוי והכי טוב, שאליו גם ראוי לכל אחד יתרום, כדי שהכסף יגיע נטו. אבל כמובן, מה שאני שאני קודם, אם אנחנו תורמים והמטרים לקבל אחוז מסוים, אני כנותן, נתתי 100% מהסכום שנתתי, נחשב לי כמצוות צדקה.
ממה
לי, אחרי שאני אגיד לך פה, אין שום תודה שאתה חושב אותך. אין שום דבר אמרתי שאתה. לא, אמרנו, זה מותר, כמו שהרמה אמר, אם בכתב הקיבוץ כתוב שהוא חייב לעניים, הוא צריך את הכסף כדי לחייב לבעלי חוב, ואני אומר, אני צריך שיתנו לי כסף כדי לתת לבעלי חוב, אז זה מותר, כי אני נותן דעתו על זה. אז אם עכשיו, מתוך מה אנחנו מקישים היום, אם אנחנו יודעים, שהעמותות מנוהלות כגוף שדורש משאבים של משרד, מזכירות, טלפונים, אנשים שיעבדו, כי זה גוף גדול, זה לא גבאי של 25 אנשים, זה עשרה, זה גוף שמלא איזה מציאום, מטפל במאות אלפי אנשים. אז לכן ברור שמישהו צריך לתקצב אותו, מי זה מישהו, כל מי שתורם, רופא הממשלה וגם אני, אז אני יודע מראש שאחוז ילך להחזיק את הגוף, אחוז בסדר, ילך באמת צדקה מאותו. מה שאתה אומר דרך
הבנק?
מה אתה אומר דרך הבנק? אבל עדיין זה עמותה. כן, לפחות על המטורים. אחד אוהב לפחות. גם המטורים.
זה אבסורד.
אני יודע על אישה של אחד המטורים, שבישהו מוכשר לגיל קדים, שבאה למנהל המסד, אמרה לו, תשמע, בעלי לא מתאוב. חולה באיזושהי בעיה שאני... אסור לו לנסוע בעולם לרבות מישהו שילווה אותו כל הזמן. רק שהאחוזים שהוא מקבל הם כל כך גבוהים, שמפרנס למשפחה בכבוד, אז הוא לא מותר, הוא רוצה ללכת. הוא ממשיך לגייס למרות המחלה שלה. ואני אתחל ללוות אותו, ומי מגיע משהו? ואתה אומר, תורא לזה איך אני כבר כולן, זאת משפחה עמידה, אף אחד לא אני. ואני שווה להם כאלה, זה ג'וב טוב. עכשיו הוא, בסוף, בשורה התחתונה, הוא מביא הרבה כסף למוסד.
זה מה שמסתכלים.
כן, זו שורה תחתונה, המוסד הרוויח, זאת אומרת,
עדיף אני כלום.
התלמידים, הנזקקים שם הם מתפרנסים, זאת אומרת, העניים מרוויחים. אבל התורמים, הם רוצים שזה יגיע, אם התורמים יודעים את הסכומים, זה מה שאומרים, התורמים יודעים את הסכומים של כמה אחוז הם קבלים, הם לא כל כך רוצים לתרום. עכשיו, עד רוב, זאת אומרת, הרוב ילך לעניים. הרבי, כשהוא אמר 30, הוא שאל, הוא אמר, רוב הדימים כמה. שיהיה 70% שיהיה לעניים, זה מיעוט. עומדן כזה, מה דעת התורמים סובלת, שיהיה מיעוט קטן, אני לא יודע בדיוק איך הם הגדירו את המספרים.
למה
המספרים
לא בגדול, אין דבר
כזה בגדול. כאילו, בכלל, אני לא יודע למה אני אגיד את זה. אני לא יודע למה אני אגיד את זה. מה אמר בגדול? שכמו שהעניים מוכנים לוותר שהגדבר של צדקה לא יהיה, אתה יודע חכם כזה גדול. כי הם צריכים לקחת שלהם כסף. אז הם מוכנים לבטל, לא יודע, גם הוא קצת לוקח לכיס, לא יודע, אני לא שאומר מתעורר, גם אם הוא ייתן קודם למישהו, לא יודע, לאנשים שהוא מכיר, עזוב, כך יהיה להרים כסף. אם לא יהיו את המגייסי כספים האלה, לא יהיו את המסכימים, אז האנשים שמצוקה לא יהיו מי שיעזור להם. וצריך את אלה שיודעים לתקול בטלפון, להגיד לך, תשמע, נפס קשה, והולך לעמוד, ויודעים לתקול כאנשים על המתכון, אומר נגיד בהמשך, האם צהל למשל להרחיץ אותנו ככה, ולספר לנו כזה סיפור קורא הלב, ואפילו קצת לעבוד עלינו, כדי, באמת, הסיפור הוא לא כזה נורא, אבל עושים ממנו יותר נורא כדי להוציא ממנו יותר כספים. האם הוא טען למשל בשידור רדיו, בתרומות האלה, שאני מעלים מישהו בשידור, הוא תרם 1,000 שקל, רק 1,000 שקל. חי ב-1,800. נכון, תנתן 1,800? גם יש לי אשתך והילדים. אני אגיד להם לא. האם זה בסדר? לא בסדר, זה בעמוד הבא.
מה?
שאם הנותן יודע בשעה שהוא נותן שיכול שהכסף ילך למישהו אחר, לבעלי חוב, או בקשר זה לגבי, אז זה מותר. מה, אגודד להם? אגודד להם על החייל? לא כל כך נראה לי שלא אמורים שהם נזקקים, שהם עניים. מי שיש לו משכורת צבאית בעיקרון הוא לא אמור להיות נזקק כשלעצמו, או שהרוך הזה נזקק, אבל הוא כשלעצמו לא נזקק. לא מוכן מה כתוב במשכורת הצבאית בספח, אבל אומרת אני. אומרת הגמרא במקור הבא, נראה לי גבי היום עכשיו כצדקה מיידית, סוגיה ברורה ותשומה. ההוא גבוה לצדקה לחד רעים. אחד ש... עיקה באוזנו של חברו, והיה צריך לשלם לו פיצויים. שלחי רב טוביה בר מתנה לקמא דרב יוסף, כדי שיגיד לו כמה פיצויים צריך לשלם. כתוב במשנה שצריך לשלם סלע. רק הוא התלבט, רב טוביה, האם צריך לשלם סלע צורי, סלע במשקל של התורה, מטבע של התורה, או סלע מדינה, שהוא שמינית ממטבע של תורה. פשטו המעט, זו סוגיה בדיני מזיק, אדם המזיק. פשטו המעט אמר רב יהודה, אמר רב, כל כסף אמור בתורה כסף צורי ושל דיוון כסף מדינה. הסתבר שצריך לשלם לו את המטבע הקטן. פי שמונה, שמינית. הדאורייתא, המטבע של תורה הוא פי שמונה יותר מאשר מטבע המדינה. סלע צורי הוא פי שמונה מסלע המדינה. אחרי שהתברר שבעצם הסכום הוא לא כזה גדול, אמר הנפגע, אמר לה, הוא גבר, הואיל בפלגה דזוזה, הוא לא באינה, נית ולעניים, זהו, לא צריך את זה, תן לעניים. תוך כדי, קצת אחר כך, הדר ואמר, נתבוע ניעלי, איזה בידו בנפשי. תדר לא תביא, ככה אני ירפא את עצמי. אחרי, ברצוע, אז הדר הזה אומר, תן לעניים, כך אומר לרב יוסף, ואז אומר, אחר כך, לא משנה מתי זה אביא את אחר כך, טוב, זאת, אני רוצה את הכסף. אמר לו רב יוסף, זהו, כבר זכו בעניים, אתה לא יכול לך, רבי יוסף היה גזבר של צדקה, אומר רשי שם. אומר רבי יוסף, כבר זכו בעניים, ואף אגד זה ליקה, אני אהיה אף, אין פה עניים, אבל ענן, אני, שגזבר של צדקה, יד העניים ענן. מכיוון שאני ידם של העניים, ושם הראשונים כבר דנים, אבל זה לא קשור רק לשגיעה שם, שזה היה סוג של עדות, שנקרא במעמד שלושה, מה שנקרא את כל הרקע הזה, אז אפילו באמירה הוא כבר כאילו התחייב שנותן לעניים והוא לא יכול לחזור בו. בדרך כלל אנחנו עושים נתינה. כשנתתי, אומרת הגמרא בערך עם הכל 15, אומר יותר לזו לצדקה עד שלא בא ליד הגבי, מותר לשנותו. יכול להתחרט. אבל מי שבא ליד הגבי, אסור לנותן להתחרט. בדרך שנתתי ליד הגבי, מכאן כבר התחילה הצדקה. ואז אני הנותן לא יכול להתחרט, לא יכול להגיד אני רוצה את זה לתלמוד תורה, אני רוצה את זה לתלמוד תורה, נתתי ליד הגבי ולצדקה. עכשיו, מה בעבר? מקור בעל שהיה, הייתה אמירה. אמירה בעיקרון בדרך כלל לא מחייבת אותי, אלא אם כן נדרתי נדר, משהו אחר. אבל שם היה איזשהו דין מיוחד, שאני גם אמרתי שלושה, אמרתי שאני לא ניכנס אליו. בגמרא בעבר. זאת
אומרת,
הייתה אמירה? עד שהוא לא נתן, הוא יכול להתחרט, תגיד, לא הצדקה, אני רוצה לתת לאדם התלמוד תורה, או לא רוצה לתת לך. באמירה באופן עקרוני, באמירה בלבד, אני לא מתחייב. עכשיו, אלא אם כן זו אמירה שיש בנדר. אם אני אומר, שאם הקבי נצפו אני נותן ככה וככה כסף וצדקה, או לא משנה כל אחד מהנדרים שלו, אז אמירה כזאת מבחינת נדר, התלבטתי לעשות עוד שיעור אחד כזה שיש עליו סימן שלם בשולחן ערוך, מה שנקרא מתיש לצדקה, שהוא אדם שנודר נדרים לצדקה, שתדעו, כל אמירה שהיא אני אתן ככה וככה, זו התחייבות של נדר וחייבים לקיים אותה ועובר על בעל תאחר לשלמו, אם לא נושא, זאת אומרת זה משהו מאוד משמעותי על זה. צריך להיזהר בהתחייבויות שלנו לצדקה, כלומר, צריך לתת. לא להיזהר, אבל אם התחייבנו, זה לא אמירה וכאילו, זה מחייבות של נדר. מה זה השיעור? התוך כמה זמן?
כן.
תלוי באיזה סוגים, כלומר, אם הוא התחייב לצדקה מסוימת, אם הוא צדע, אני זה... לא נכנסתי כי זה לא כזה, כי רחם אמורים אמרה כזה מורפדת לצדקה, אז הוא צריך לעשות את זה בישראל. לא כתוב את
זה.
מה, בלילה התורה?
כן.
אז ככה, אז יש לנו, באופן ברור, כך עושים לנו השולחן ערוך, עוד נראה, שאם אני נתתי לגרובר של צדקה, זה כאילו נתתי ביד של העני. ולכן כשאני נתתי עכשיו לגזבר, מעכשיו כבר קיימתי מצוות צדקה, נחכמים על למשל, כשאני נותן מתנות לאביונים לאנשים שאוספים, כשאני נתתי, כאילו נתתי כבר ליד של העני. נכון, שעוד פעמים מהדרים להגיד, אנחנו נותנים בו ביום לאביונים וכו', וזה כדי שזה יכול להיות שיראה לנו גם שקיבלו את זה בו ביום, שיכולו לאכול בשדת פורים, אבל אם אני נתתי באותו יום לגזבר של צדקה, זה כאילו נתתי ליד האביון.
אבל הוא עצמו חייב לתת על באמת? בתור גזבר מוצא.
אם הוא לא מפורש, הוא לא חייב לתת לנו בו יום. אם הוא התחייב...
חייב מתוות היום, אבל כאילו החובה...
לא, אם אני אומר לו, אתם חייב לאביונים, בדרך כלל הם רוצים משך שיבוא לו, אז אנשים אומרים, נתן לעניים בו ביום. אז אם הוא אמר, הוא חייב לתת להם בו ביום. אבל הוא אומר, אני אוסף לעניים, ואני אומר, טוב, אני חייב לתת להם לאביונים, ואין לי פה אביונים. אז בוא ניתן למישהו שאוסף לאביונים, גם אם הוא לא ייתן להם בו ביום, אני יצאתי ידי חובה. אמרו שברור שעדיף לתת למישהו שאותן לעניים בו ביום, כדי שבאמת מי שצריך יוכל מזה שתדעת פורה. אני לא יודעת,
דומה
אם אנחנו נמדר לפני, אני אומר, אם על מנת שהוא ייתן בו ביום, כן, ככה. כן, אומרים התוספות והראש, הם ממשיכים בעצם את הגמרא בבקמה, מסתכלים את הגמרא בבקמה בערכים ביחד. מי שבא ליד גבי, אסור ללוותו, בין לו, בין מאחר, בין לגבי. זאת אומרת, ברגע שהגבי של צדקה קיבל כסף לצדקה, הוא חייב לתת את זה לצדקה, לא להלוות את זה להלוואה, ולא לתת את זה, לקחת את זה לעצמו על מנת שפעם אחרת הוא ייתן לעניים וכולי, כסף יוצא לעניים נטו. ואם היה הנאה לעניים בעיכוב המאות, אם העניים אומרים לגבי, אתה יודע מה? אנחנו מוכנים שתשקיע את זה עכשיו שבוע בבורסה, להנחה שהיא לא תיפול, ואחת עוד תשתמש בזה לעצמך ואחר כך תיתן לנו את זה. כלומר, אנחנו מסכימים שתעכב את המאות בידך, ביד הגבי כדי לעשות לאחרים, ייתן הרי הגבי מוכר עם אותם לפורם. ושוב, אם אני מסכימים, זה שאחר אני, מה שאני מגילו. אבל הגבי לא יכול לעשות את זה למטרות אחרות, אלא דווקא לעני. זאת אומרת, ברגע שאני נתתי לגבי, זה כאילו נתתי ליד של העני. אבל נעשה מהי דוגבה
של צדקה, נתת לי לקחת, לא, 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 לקחת
את זה מהמחר? באופן עקרוני. אם זו קופה שאני בבית שלי, אם זה כבר מהבית שלי, שאני אומר, זה כסף שאני נותן את זה, אבל גם בעצם אני מתכוון, אם צריך לפרוט או יכולים לזאת כסף אני לוקח משם, זה מה שנקרא קופה זמינה לכסף קטן, אז אני יכול, מותר. רק לספור מה לקחתי משם, כמות כזאת לאחרים. אבל אם זה קופה של דקה שאנשים בדרך כלל לא מוציאים משם, אני אומר, טוב, יש פה איזה כסף זמין, אני אלווה על מנת להחזיר, אסור. זאת אומרת, ברגע שאני חייב לקבוע של צדקה, אסור לקחת במטרות אחרות, אלא בהסכמת העניים. אבל בבית שלי, שם דעתי על זה ועל זה, זה
כבר.
לא, זה לא יכול לקחת את הכסף. אני יכול להגיד לו, אנחנו, אני מאחר מידע, אני אגיד את הדבר. אלא, אני יכול להגיד, לפעמים למשל, אני יכול להגיד, אנחנו מוכנים שתיקח את הכאומר, אנחנו הייתי שחורה טובה. עסקה טובה, שאם אני אקח את הכסף הזה שגייסתי, אני אקנה ואני אמכור, תוכלו לקבל עוד 500 שקל. תגידו לו, בסדר גמור, קח את הכסף, תעשה איתו מסחר, אין בעיה. אם אין להם הנאה, בדרך כלל הם לא יגידו. כמה הנאה נפית, כמה הנאה נפשית. אם אני מסכימים, זאת אומרת, הם לא יסכימו אם לא ירוויחו מזה שום דבר, הם רק יפסידו.
הם יכולים לעשות לוועד גבאים לשחרור שבויים, אז הם תורמים את קופת צדקה ל...
לא, לא מוכנים את זה למטרה אחרת, הוא צריך להגיע לעניים. הוא צריך להגיע לעניים, הם יכולים להשעות את זה, מסכימים איזה אינטרס. זה כמו שייך עכשיו לעניים. אחרי שכל עני קיבל את הכסף לידיים שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הוא צריך להגיע לעניים. דבר אחרון, האם מותר לגבי הצדקה ומטרים, ובכל זאת תורמים לתרום יותר. אמרת כמו הבאת ממשכנים על הצדקה, אפילו בערב שבת. לגבי הצדקה יכולים לבוא הביתה, בפעם שבית דין היו קופים, אני רוצה לבוא הביתה של האדם, של היהודי, ולקחת ממנו משקול בגלל שלא שילם את חובו לצדקה. נגיד הרב סוגריים, כי לא נכנסתי לסוגיה הזאת, כי פשוטו מצויה היום. פעם, כשערים בישראל היו הולכות בפי דרכה של תורה והיו ערים של יהודים, אז היו מיסים שנגבים מבני העיר לצדקה קבועה. אחוז מסוים לצדקה. ואז גבי הצדקה, בית הדין להשלח את גבי הצדקה, כדי שהם ייקחו מכל אדם את הסכום שהוא צריך לשלם, ויש דיונים בהלכה אם העשירים ייתנו יותר והבינונים ייתנו פחות, או שכולם יהיו אותו דבר, לא נכנסתי כי זה לא מוצרי. אז כשהיה מציאות כזאת שהיו גובים מכל אחד את הסכום מסוים לצדקה, כן, היו מעקבים, אבל צורכי העניים. היום שאתם גובים איתנו כל מיני דברים, למשל, בצורך לאומי, שמנו גם מספקים צורכי צדקה, וזה לא בדיוק אותו דבר. אז ממשקלים על צדקה, אפילו בערב שבת, שאת הגמרא והקטיב, ופקדתי על כל לוחצה, אמרו הקדוש ברוך הוא, כל מי שהוא לוחץ כזה, אני אעניש אותו. אז איך הם באים בערב שבת הביתה, לוקחים את הכלים כמשקול? אמר רבי יוחנן בר שמואל, במעמד המשמיד דרב, ואפילו על גבי צדקה, גם הם נקראים לו חצב, שאם הם לוחצים, אז אני פקלתי עליהם, אז אסור לקבל צדקה ללחוץ על האנשים. עונה הגמרא לא קשיא, עד זה עמיד, עד זה לא עמיד. אם מדובר באדם עמיד, מותר ללחוץ עליו. אם לא מדובר באדם עמיד, אסור ללחוץ עליו. כי עד רבה, אחת ורבנת אמרמי ושקד מיני ארבע מהזו לצדקה. מה יצא שרבה, כגבי צדקה, תקפה את רבנתן, שייתן את הסכום שהוא חייב, שהוא ראוי שייתן את צדקה. מי עוד
השפות?
כל אחד מהאנשי העיר היה חייב סכום כסף לתת את הצדקה פה לחודש כל שנה, עושים מכל העיר לנזקקים. וזה חיוב שבית הדין מגדירים, כל אחד משלם לא יודע מה 100 שקל בשנה. מי שלא נתן, היו יכולים לבוא בית הדין אליו הביתה ולהגיד לו תביא את הכסף. מגבי הצדקה במילה בערב שבת, בלחץ, תביא את הכסף, אין כסף, מעקלים אחרי זה איזשהו חפץ כדי למכור אותו לבין. זה היה חוב, כאילו, שכולם היו משועבדים לתת לקופת הצדקה הזאת.
מה זה
מפתיע לצדקה? אז הוא מקשיב, לכאורה, אם משכינים אפילו בערב שבת, מה שמותר לבוא בלחץ, ללחוץ ולקחת את הכסף לצדקה. אבל מהפסוק הזה שפקדתי על כל הכסף, שאפילו גבי צדקה, אם הם לוחצים, הם יענשו על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, פקדתי, אז אחרי שתדבר. מקור אחד אומר שהם לא יענשו, שמותר לבוא בערב שבת וללחוץ. בקורס אני אומר, אני רואה מה, אני אעניש את מי שלוחש. תראי לי גבי צדקה, זה לא... אלא מחלק לגמרי בין עמיד ללא עמיד. אם הוא עמיד, מותר ללחוץ להם. חמור תוספות, יערה משובה. תוספות שם, ועוד ראשונים אחרים, שואלים, איך בכלל אפשר לכפות על בן אדם שיעשה מצווה? והרי, ואם תאמר ואב יחולי, מדידת קופיוד אמר, כל מצווה תעשה שמתן שכרה כתוב בצידה, אין בית דין של מה אתם מוזרים עליה. והרי גבי צדקה כתוב, פתוח תפתח, והשכר, כי בגלל הדבר הזה יבוא לך. כלומר, אם עושה ממקור אחר, תוספות, איך בכלל בית דין קופים על זה? הוא עונה כמה תשובות. תשובה אחת, הראשונה שלו, היא החשובה בשבילנו, אמר רבי נתן, ואי כפייה מדובר בדיבורים, כלומר, כופות בדברים. לא ממש בכוח, לוקח ממנו, או מלכה אותו, לא מדובר על זה. עכשיו, אני לא מדבר, לא נכנס לסוגיה אם היה זמנים שהתירו לכפות בכוח או לא, מה שמדובר אצלנו זה כפייה בדברים. יצא מהגמרא שיש מציאות שלאדם עמיד מותר לכפות אותו בדברים כדי שייתן כסף לצדקה. וכך, הרמב"ם באמת עושה כמו הגמרא, אדם שועה, הכוונה נדיב לב, שהוא נותן צדקה יותר מן הראוי לו, כלומר, עכשיו הוא נותן צדקה 30%, לא חומש. או שמייצר לעצמו, כלומר הוא אדם עני, מסכן, הוא נותן אפילו מעט, אבל גם מזה אין לו. ונותן לגבאים כדי שלא יתבייש, אסור לגבאים לתבוע ממנו, ולגבות ממנו צדקה. לגבאי שמחמים אותו ושואלים ממנו, עתידי יפרש ממנו, שנאמר, פקדתי על כל החצב. כלומר, אומר הרמב"ם, וכך אני עושה בשולחן ערוך, שתי אזהרות לגבאי הצדקה. אם מדובר באדם עני שאין לו, גם אם הוא מוכן לתתכן, כי הוא נבוק, גם הוא רוצה להיות שותף, אל תיקחו ממנו. דיברנו באחד השם הראשונים, אם הוא נותן קצת, מותר לקחת ממנו קצת, או לקחת ולהחזיר לו, אם הוא ממש תשכן, אבל בוודאי שאסור לגבי לבחוץ עליו. וגם אם הוא אדם לא עני, אבל הוא נותן הרבה כסף כי הוא פזרן, או שהוא נותן הרבה כסף כי לחצנו עליו, זה לא בסדר. ולכן אם מעלים לשידור רדיו, תורמים, ולוחצים עליהם, אז אם הדבר בעשיר גדול, אין בעיה. אבל אם מדובר באדם רגיל מן השורה ורק מפתים אותו, לא אלה, פלפיים, ולא נעים לו, והוא נותן בגלל שלא נעים לו, וזה למעלה משהו שתראה לזה צדקה, הגבאי עבר ופקד את זה כל הוחצה.
הוא יכול להתחלט? לא,
בפועל, שכנה חוקית במדינת ישראל הוא יכול להגיד, בואו לבחר תגיד לו, אה, צריך תלפיים, תגיד, הוא ידע, שאלה כלפי ישמעיה. אם הוא אמר, אני אתם, כלומר, הוא נדר נדר, זהו, הוא בא ולקדוש ברוך הוא. ולכן, אם הוא יגיד לישר, אם יעלים אותנו לשידור, אם יעלו אותנו פעם לשידור, ואנחנו נעשה לעזור, אז צריך להגיד, ואנחנו לא מספיק עומדים על עתנו, אז צריך להגיד, בלי נדר. נסתדר. אז אנחנו נראה בנדר, ואז אחר כך אנחנו נדבר עם המערכת.
אני אתן.
כן. אתן. לכן, אבל זה לא בסדר, כשלוחצים, אם לוחצים אנשים עשירים, שמילים את זה למרות שתיעדתי בדבר הזה עם איזשהו תמיד חכם, אמר לי, תשמע, אם אדם שמעלים אותו לשידור, יודע שימשכו אותו בדברים. תשמע, הוא עולה לשידור. לפעמים עולה לשידור כי הוא רצה שאנשים שומעים וגידים, אם גמרו את הרם, וגם שאחרים יתומות. אני רוצה לשאול את זה שם שמה, לא בשביל הכבוד. הוא אומר, אם גמרו את הרם, ולכן הם מעלים אנשים מוכרים. אבל כל אחד שעולה לשידור יודע שיחצו להם, הוא צריך לדעת כמה הוא לחיץ, או להגיד להם מראש, אני לא אומר פשוט סכום במדויק, כאילו מי שלא רוצה, לא נלחץ. זה לא מוציא ממנו משהו לא רוצה. אז לכן נשאר לשידור, מה שנקרא בעיה שלו, ואז נותר למטרים ברדיו ללחוץ את זה. אבל לא יודע, הוא פקד את זה לכל החצה, אז בואו הוא ייפרע עם זה. כלומר, הוא סחט בעצם כספים עם דבר שלא ראו. שוב, במעשה הגדרה כותב שם הרפלת, האם גבר יכול להפעיל לחץ מבזה כדי להוציא יומון? הוא עונה בתשובה, אם נוחת אדם שאין לו לתת, זה איסור גמור לעשות כן. ואם מדובר באשר יכול לכפותו בדברים, אבל צריך שלא יהיה בדרך ביזיון. אז גם אם מותר לי, אבל יש כל איזון של התלפסות כזאת, שהיא מבזה אותו, ובטח לא אם אני צועק עליו, מה רק את זה אתה נותן וכולי, שזה איסור גמור של הלבנה והשפלה, שנשקו כולם לתת צדקה בשמחה, בעזרת השם ביום שני ובשבוע ובשבוע אחר כך, אנחנו נתחיל את חוץ חיים, כן.